יש קריטריונים ברורים, פיזיולוגיים, שהם הגיעו מוועדה שעסקה בפיזיולוגיה, בראשות קצין רפואה ראשי, שמגדיר בנתונים ממש אמפיריים מה הגובה והמשקל והמסת שריר וכדומה, כדי שתוכל לבצע את המשימה וכדי שלא תיפגע בריאותית.
הכל תלוי בכושר הגופני של המתגייסות, לא תהיה אפליה בפעילות בין חיילות לחיילים ביחידה 669. כך מתחייב הבוקר בתוכניתנו 79, תת-אלוף איתמר רייכל, ראש לכוח אדם בחיל האוויר. אנחנו מברכות ומברכים על כך שלראשונה גם נשים יוכלו להתמיין ליחידה 669, יחידת צהל לחילוץ מיוחד, יחידה שמאפייניה עם פעילות פיזית קשוחה ומאתגרת, לצד פעילות פסיכולוגית מאתגרת לא פחות. עד עכשיו, נשים משרתות בתפקידי פרמדיק ורופאות מוטסות, ומעכשיו סדר חדש, וטוב שכך. בהודעת הרמטכ"ל נאמר שההחלטה התקבלה אחרי עבודת מטה מעמיקה שנערכה בחיל האוויר, אבל קדמה להחלטה הזאת פניית ארבע בנות לבגץ בשנת 2020. הדרישה שלהן הייתה על הזכות להתמיין לסיירות מטכ"ל, גולני, שייטת 13 וצנחנים. עד כמה ההתמיינות ל-669 תסלול את הדרך לסיירות אחרות? נראה בהמשך. ההמלצה של מפקד חיל האוויר שהובילה להחלטה של הרמטכ"ל היא נכונה ואמיצה והגיעה אפילו מאוחר מדי. במהלך השנים נשים הוכיחו כבר את הנחישות וכוח העמידה שלהן מול שלל האתגרים שצהל מציב בפנינו. גם גברים לכאורה עם מבנה פיזיולוגי שונה נושרים ממסגרות. אף אחד לא חשב להציב מחסום בפני בנים שמתנדבים לשירות קרבי קשוח. ועוד הערה אחת לסיום, חבל שקצינים בגבעתי נכנעו לגחמות החשוכות של רב הכותל כשלא אפשרו לקצינה להנחות טקס השבעה חטיבתי והחליפו אותה בגבר. תתביישו.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
מיד כל העדכונים לקראת מצעד הדגלים שאמור לצאת משער שכם בעוד פחות משעה, וגם שר האוצר אביגדור ליברמן מבקש לייעל את מערכת החינוך ומבקש לעשות את זה יחד עם יושב ראש הנהגת ההורים הארצית ועם נשיא התעשיינים, כלומר התאמת ימי החופשה בבתי הספר לשוק העבודה. דוקטור רון תומר ומרום שיף יהיו איתנו בהמשך. איפה עומד הסכם מתווה קיצור התורנויות שנחתם ולא מיושם עדיין? דוקטור ראי ביטון, יושבת ראש ארגון המתמחים מרשם, תסביר לנו. ולכבוד יום ירושלים נדבר עם מייסד המרכז הישראלי ליהלומים, ירושלמי דור שביעי, שמשלב בין האבן הירושלמית לתכשיטים שהוא יוצר. איפה הכסף? עורכת יעל יעלון, מפיקה אפרת קורמן, על השידור איתנו אילי קונפלד. איפה הכסף? שידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. פותחים בכותרות. מחיר הדלק מתייקר בשיעור חד מאוד, 9% ו-35 מאיות בחצות של יום שלישי, בין שלישי לרביעי. מחירו של ליטר דלק 95 אוקטן בתדלוק עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-72 אגורות. חן בר יוסף, מנהל מנהל הדלק, מסביר.
עליית מחירי הבנזין החודש הינה העלייה החודשית הגבוהה ביותר מאז יוני 2009. עלייה זו מצטרפת לרצף עליות של 5 חודשים מאז ינואר השנה. הסיבות המרכזיות שניתן למנות לעלייה הן שונות ומגוונות. הראשונה היא כמובן היציאה של העולם ממשבר הקורונה, שהובילה לעלייה בהיקף הנסועה ולביקושים העולמיים הגוברים לבנזין ולשאר מוצרי הדלק. בנוסף, מלחמת אוקראינה רוסיה שאיננה מסתיימת ממשיכה לייצר מחסור בשווקים הבינלאומיים ובאירופה בפרט. תוספת ייחודית למחיר שנגרמה בימים האחרונים נוצרה בשל העובדה כי בארצות הברית יחול יום הזיכרון האמריקאי ביום שני הקרוב מחר, מה שמוביל לצפי לנסיעות ארוכות לטיולים בסוף השבוע, סוף השבוע ארוך שיהיה לאמריקאי.
שר האוצר אביגדור ליברמן דורש לערוך מספר שינויים במערכת החינוך, תנאי לחתימה על הסכם שכר עם המורים. בין השאר דורש ליברמן לתגבל מורים מצטיינים ולאפשר גמישות ניהולית למנהלי בתי הספר.
ומדינת ישראל פה מאוד בולט, גם בהשוואה לכל מדינות ה-OECD, כל המדינות המתקדמות, הפערים בין מורה מתחיל למורה ותיק. אני לא חושב שאנחנו יכולים להמשיך כשפרמטר היחידי להעלאת השכר או בגובה השכר הוא הוותק של המורה, עם כל הכבוד וכל הערכה. אנחנו חייבים להכניס פרמטר של מצוינות. דבר שהוא מאוד בולט גם בהשוואה לכל המדינות, זה חוסר סינכרון או אי התאמה בחופשים במוסדות החינוך לחופשים במשק או להורים. הפערים האלו הם גדולים מדי, העלות היא גבוהה מדי, עלות ליום בחוסר סינכרון הזה כ-250 מיליון שקל, ולכן חייבים לדבר פה על הסינכרון בחופשים בין הורים לתלמידים.
הסתדרות המורים דוחה את הדרישות על הסף, את הדרישות האלה של שר האוצר, ונחושה להמשיך במאבק, כולל ההפגנה הגדולה המאורגנת, המתוכננת למחר ברחבת מוזיאון תל אביב. עוד מעט כאמור נעסוק בעניין הזה בהרחבה. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את התיקון להצעת חוק המחר ביוזמת שר השיכון זאב אלקין, להוצאת רכיב מדד תשומות הבנייה ממנגנון הצמדת מחירי הדירה. מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן אומר שהתיקון יתרום לבלימת המחירים.
היום התקדמנו עוד צעד חשוב בחיסכון של עשרות אלפי שקלים לכלל ציבור רוכשי הדירות. ההצמדה של מדד תשומות הבנייה לרכיבים שאינם שייכים, שהכבידה עד היום על כיסאיהם של עשרות אלפי אנשים, תיפסק. אני משוכנע שיהיו אינטרסנטים שיאבקו בנו, ואני משוכנע שנאבק עד הסוף כדי להצליח.
אושר התקצוב של עמדות המשטרה בחדרי המיון, שר האוצר ליברמן אישר את התקצוב, תקצוב הצבת השוטרים בחדרי המיון ברחבי הארץ. ההחלטה אושרה בישיבת הממשלה, עמדות השוטרים יוצבו בבתי החולים הכלליים, זאת על רקע האלימות הגואה והגוברת כנגד צוותי רפואה, ובכך לתת גם מענה מיידי לצוותים הרפואיים בשטח. העלות הכוללת של המהלך הזה עומדת על 19 מיליון שקלים. והתאונות בכביש 90, ראש עיריית אילת פנה לראש הממשלה ולשרי האוצר והתחבורה בדרישה להרחיב מיידית את כביש הערבה. נזכיר שהלילה נהרגו בתאונה קטלנית בכביש 90 ארבעה בני אדם, שלושה בני משפחה אחת. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת.
אני קורא לראש הממשלה, שר האוצר ושרת התחבורה לאשר ללא דיחוי את שדרוג כביש הערבה לכל אורכו. המשך שדרוג הכביש היא פעולה מצילת חיים של תושבי מדינת ישראל כולה, בפרט לאור הנתונים שמעידים שבקטע הכביש המשודרג לא יראו עוד תאונות קטלניות. אני שב ומתריע במשך חודשים על הסכנה. צריך כעת לקבל החלטה אמיצה להתחיל את עבודות השדרוג של כל הכביש ולא לאשר כל פעם מקטע אחר. כל עיכוב יגבה קורבנות נוספים לצערי.
גם באפריל נמשכה התאוששות בלינות התיירים בארץ. על פי נתוני התאחדות המלונות נרשמו 1,900,000 לינות, רובם ישראלים. זוהי עלייה של 18% לעומת אותה תקופה אשתקד. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת, ומיד נהיה בירושלים לקראת מצעד הדגלים.
הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אנחנו קודם כל לירושלים כמובטח. שלומי אלר, כתב המשטרה, וואלה. אהלן שלומי.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים, אנחנו כמעט שעה, פחות משעה לפני פתיחת המצעד, שער שכם. קודם כל תמונת מצב נכון לרגע זה, ואחר כך נחזור טיפה אחורה.
אוקיי, אז כאן בנקודת הכינוס, ברחוב קינג ג'ורג' במרכז העיר, הגיעו אלפי משתתפים לקראת היציאה לצעדה, במקום מתקיימים סרטים ושירה, עתידים לזרום לפה עוד כמה אלפים, והצפי הוא שבשעה הקרובה הצעדה תצא לדרך, דרך רחוב הגרון, לכיוון שער שכם, ומסיימים את הצעדה הזאת ברחבת הכותל. ההנחה היא שלא כולם יפלו להיכנס לכותל, בגלל הגבלות מסוימות, והשאר יתנגזו למקומות אחרים, וכרגע התמונת מצב.
כמה זמן אמורה להימשך כל הצעדה הזאת במסלול הזה?
משהו קרוב לכשעתיים בערך, הצעדה צפויה לצאת בסביבות השעה חמש, קצת אחרי, דובר באלפים, אז ההנחה היא שבאמת יגיעו לכותל קרוב לשעה שתי ושעה וחצי.
כן. תגיד שלומי, מה רואים בשלב הזה, יותר שוטרים או יותר צועדים?
כרגע יותר צועדים, ואם את אומרת מה רואים יותר, אז אנחנו צריכים להתייחס לקפוץ ממש לפני שעה קלה, וגם אפילו לאורך כל היום, בתוך רחובות סמטאות העיר העתיקה, התפתחו מספר הרבה עימותים בין התושבים המקומיים המוסלמים לבין מבקרים יהודים, כל תגרה והנסיבות שלה, ומה שקרה למעשה בשעה האחרונה, עימותים מאוד מאוד קשים, קרוב לשער שכם, גם ברחבה היו חיכוכים, אבל המשטרה, כדי למנוע את החיכוכים האלה, גם למעשה תוחמת כל תוואי הצעדה, או בדגש על האזור של העיר העתיקה, בגדרות על מנת לחצות בין הצדדים.
תגיד, חנויות סגורות, דוכנים סגורים של תושבי מזרח ירושלים?
בסיור שערכתי בסמטאות העיר העתיקה לפני כשעתיים, כבר התחילו הסוחרים להגיף את הטריפים, לסגור את החנויות, ולמעשה אני חושב שלפחות הציר המרכזי שזה רחוב הגיא בעיר העתיקה, כל החנויות סוגרים כבר, גם בסמטאות הסמוכות צפויים לעשות את זה גם בעלי
הסמטאות. עוד לרגע בוא נחזור לעלייה של חבר הכנסת איתמר בן גביר להר הבית הבוקר, איך זה עבר? אני מבינה שהיו התגרויות, אבל תודה לאל זה נגמר בשלום.
כן, אני חושב שהחיכוכים שהתפתחו כבר לפנות בוקר, סמוך בשעה 6 או 7, כבר אז התפתחו חיכוכים, כאשר לפנות מתפרעים פלסטינים נערכו להגעה של יהודים, שהחלה סמוך בשעה 7. המשטרה עצפה אותם לתוך אחד המסגדים, סגרה את המסגדים, ועדיין התפתחו עם מוטים. ברחבה עצמה המתינו כמה גם פלסטינים, שבעצם חיכו להגעת יהודים. מלבד קריאות, וגם מהצד השני, הנפת דגלי ישראל והשתחוויות על הקרקע, לא נרשמו חיכוכים, מלבד בעיקר צעקות. המשטרה החליטה באיזשהו שלב מסוים, קרוב לשעה 11, לעצור את העלייה להר, בגלל ההפרות האלה שנרשמו מצד העולים היהודים, בגין הנפת דגלים, כמו שטיינתי. לאחר מכן, אחרי שעה, כעבור שעה שעתיים, כן נשארו עלייה נוספת. מדברים על כ-2,600 עולים בסך הכל להר הבית. מארגני עלייה רושמים סוג של הסרק במצפרים מבחינתם, ובסך הכל האירוע הזה כן הסתיים יחסית, לא משהו שלא הכרנו, זאת אומרת, אם נכנס לכל העזרות שהיו לפני יום ירושלים, סך הכל מבחינת המשטרה מסמנים איזה וי מסוים על האירוע הזה, וכרגע הפנים באמת לצעדה, שתתקיים באמת בשעות הקרובות.
כן, טוב, טוב, פה על המסכים רואים גם את ההתגודדות של הצועדים שהם מתכוננים לקראת, וגם את המשטרה, המפכ"ל ככה צועד בראש השוטרים ועושה כל מיני סיורים. שלומי אלר, כתב המשטרה וואלה, במידה ויש צורך, אנחנו כאן, כל דיווח שהוא, ונקווה שיעבור בשלום. שלומי אלר, תודה.
תודה רבה.
שלום, שלום. טוב, עכשיו אנחנו לעניין החינוך. שר האוצר אביגדור ליברמן, יחד עם יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, מרום שיף, ונשיא התאחדות התעשיינים ויושב ראש נשיאות המעסיקים, דוקטור רון תומר, קיימו היום מסיבת עיתונאים שבה הם מציגים עקרונות מנחים לייעול מערכת החינוך, בדגש על תגמול, מצוינות, חיזוק מעמד המורה הצעיר ועוד. אנחנו רוצים לומר שלום לשניים, רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, שלום דוקטור תומר.
שלום.
אהלן. ומרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, אהלן מרום.
אהלן.
שלום שלום. קודם כל בוא נתחיל איתך מרום שיף. עד כמה הוזמנתם בתיאום עם שר האוצר? כלומר, עד כמה המתווה הזה מוסכם עליכם?
אני חושב שהמתווה שהוצג היום הוא מתווה מאוד מאוד חשוב. נאמרו שם אמירות מאוד חשובות. בכלל, באופן כללי, ואני חושב שהן פותרות לא מעט מהבעיות, ואני חושב שהן בהמשך להרבה מאוד מעשים שנעשו לידי שרת החינוך השנה, ואני חושב שזה מה שישדרג אותנו. זה לא מספיק רק לתת...
אז בוא רגע, אני אעצור אותך ואני אשאל אותך מה המתווה אומר באמת בכותרת, בקווים כלליים, אם היית צריך להגיד, הליבה של המתווה הזה שהציג שר האוצר.
הליבה של המתווה הזה אומרת, מוכנים, שר האוצר אמר היום, אני מוכן לתת עליית שכר למורים, אבל אני רוצה שליד עליית השכר הזאת יהיה שינויים נוספים כגון תגמול עבור הישגים, עבור מצוינות, התאמת ימי חופש במערכת החינוך, שזה גם חשוב לנו ההורים.
אבל מה שהוא כן אומר, מה שהוא אומר מרום שיף, זה מאוד מאוד עקרוני גם להסתדרות המורים וגם לארגון המורים העליסודיים, זה העניין של שכר דיפרנציאלי, כלומר שדרוג המורים הצעירים, שזה לא מוסכם בשום פנים ואופן על ארגוני המורים. אני רוצה שנשמע רגע...
הקשיב לו טוב, אני הקשבתי לו כן. טוב. הוא אמר היום, אני מתכונן לעלות שכר לכולם.
לכולם?
אני אעלה יותר למורים הצעירים.
הוא דיבר על מספרים אגב? על
לא,
מספר...
הוא לא נכנס למספרים. אני גם לא חושב שבמסיבת עיתונאים מישהו מצפה ששר האוצר ינהל מסע ומתן מעל גלי היתר. זה לא המקום ולא
הדרך. לא, הוא יכול להיות לארג' ולהגיד, אתם יודעים, אני מעלה למורים הצעירים ב-25% כדי לקבל מורים יותר טובים למערכת, ולמבוגרים יותר
הוא
ולוותיקים.
לא, הוא, לא אמר, לא, הוא לא אמר, ושאלו אותו, והוא לא נכנס לתוך המספרים או לאחוזים, שזה היינוח. אני גם לא חושב שהנקודה, גם דרך אגב, כולנו מבינים שיש לנו בעיה אצל המורים הצעירים, שהם לא מגיעים למערכת החינוך. אפשר ללכת למכללות היום ולראות שאין ביקוש למקצוע הוראה במכללות, ואנשים לא רוצים ללמוד את המקצוע הזה.
נכון, אבל זאת אבל זה לגמרי, אבל זה נכון, אתה צודק ואני איתכם, אבל יחד עם זה, אתה לא יכול לתת למורים הצעירים, כלומר, כמה תיתן להם? 10,000 שקל נטו לא תיתן להם, כלומר, בכל מקרה, זה לא שכר משמעותי, ולכן עדיין יש בעיה. אני רוצה שנשמע יחד את יפה בן דוד, שדיברה כאן בסוף השבוע, והיא אגב מתכננת הפגנה גדולה למחר ברחבת מוזיאון תל אביב, בדיוק על הרקע הזה. בוא נשמע אותה.
אנחנו באים ואומרים, צריך קודם כל לתת את מה שמגיע לכולם, צריך לתת תוספות שכר ולתגמל את כולם. אנחנו גם אומרים שכן צריך לתת, ואנחנו מוכנים גם לתת יותר למורה המתחיל, וגם לתמרץ אותו בשנים מסוימות כדי שישאר במערכת. אנחנו לא נגד המורים המתחילים, אנחנו בעד המורים המתחילים.
מה אתה אומר?
נהדר, זה מתחיל לשמוע כמו עוד מתי שיהיה לנו הסכמה.
לגמרי.
אם גם יפה בן דוד אומרת, וגם שר האוצר, אז איפה הבעיה שלנו? שניהם אומרים שצריכים לתת יותר למורים המתחילים, שניהם מבינים את זה, שניהם אמרו שהם גם צריכים לתת למורים הוותיקים. איך אומרים, כולנו מסכים
כן, אבל הכל פרופורציות. השאלה כמה ייתנו לאלה וכמה ייתנו לאלה, וגם נותנים גמישות למנהלים. הוא דיבר על זה, ליברמן?
לגמרי.
אז שזה אומר מה? זה אומר שמנהל יוכל לפטר מורה ש...
ליברמן דיבר על זה בצורה מאוד ברורה. הוא אמר שבמדינת ישראל לוקח לפטר מורה מעל 300 ימים, לא עושה את המספר, אבל היה מספר, איך אומרים, של מאות ימים. מצד שני, בצרפת לוקח 63 ימים, ואין שום סיבה בעולם שאצלנו, אם הגיעו למסקנה שצריך לפטר מישהו, שזה גם לא יהיה בלוחות זמנים סבירים.
כן,
ולא טוב. ישירו, וכולנו גם מכירים את המורים בבתי הספר, שנמצאים שם, והמנהל לא יודע מה לעשות איתם פשוט. טוב. רק מקלקלים את
אוקיי,
כל
מה שאלו. השאלה אם גם תהיה גמישות למנהלים, אם זה יהיה ריאלי באמת, נגיד, במידה ויש אלימות מצד הורים כלפי מורים, עם מנהל שהיום אין לו סמכות כזאת להשעות תלמיד ליותר מיומיים וחצי. רון תומר, נשיא התעשיינים, אני חוזרת אליך, וכאן אני רוצה לדבר איתך על הסעיף, שהוא סעיף חשוב, והוא סינכרון ימי החופשה עם שוק העבודה, כשאנחנו יודעים שזה לא מסונכן, ויש איסרוחג, והחופש הגדול הוא גדול מי די, והמורים לא מסכימים לזה. איך אתה רואה את הדבר הזה בכלל בא לידי ביצוע?
אני עוד לפני זה רוצה להגיד מילה אחת. מה שחשוב עם המציבת העיתונאים זה לא רק מה התוכן והוא חשוב, אלא גם האיך. ופעם ראשונה ששר האוצר, משרד האוצר, משנה כיוון ומבין שכל הנושא של הרואה בישראל, וכל הנושא של לוחות הזמנים, וכל שאר הדברים, גם כולל תגמול המורים וכולי, זה לא רק נוגע למסע ומתן צר שבין האוצר למורים. בסוף אנחנו, כמגזר עסקי, כולנו רוצים הוראה טובה, הוראה חשובה, כדי לייצר את דור העתיד של התעשיינים ושל אנשי המסחר ואנשי השירותים ועוד 1,001 מקצועות אחרים. ולכן החשיבות ששמו ליד השולחן, גם אותנו וגם את ההורים, שזה גם נקודה מאוד חשובה, היא קריטית ומראה על גישה שונה, אבל זה כבר אני אומר שפור.
אוקיי.
עכשיו, באמת השאלה היא איך אנחנו מייצרים את המצוינות הזו במערכת החינוך מצד אחד, ומצד שני עוזרים לתלמידים ולהורים, בעצם להנות מהפירות האלה, מה שקורה כיום.
שזה סיפור שאנחנו מדברים עליו שנים, כמי שגדלו הילדים בבית, ואנחנו כולנו אנשים עובדים, ואנחנו יודעים שלפעמים אנחנו תקועים בבית, בעיקר תקועות בבית, כי אין מי שישאר עם הילד, אם אין סבתא.
לא, אבל לא כולנו יודעים, ורק כשאתה מסתובב במפעלים, אתה מסתובב בפריפריה, כי אין מי שגדל במרכז, במרכז יש הרבה פעילויות גם בחודש אוגוסט לילדים, ואם אתה גם מרוויח שכר קצת מעל הממוצע, אתה גם יכול לעמוד בזה. אבל אם אתה גר בפריפריה, אם אתה לא מרוויח שכר מעל הממוצע, אם אתה חס וחלילה משפחה חד-הורית, שיש רק הורי אחד שצריך לדאוג לילד, ואין לו בכלל על מי להסתמך עוד, אם אתה אישה שלצערי, הרבה פעם הנטל נופל עליה, וזה גורם לה למען תקרת זכוכית בהתקדמות בעבודה, אתה מבין כמה הקשל הזה, שלי הסמכון בין מערכת החינוך לבין ה... קלנדר, היומן היומיומי של כולנו הוא בעייתי.
האם אתה מתואם עם המעסיקים בקטע הזה?
מה, סליחה?
האם אתה מתואם עם המעסיקים בקטע הזה?
בואו, אני לא באתי רק בקום שנציע את העשיינים, גם אפילו שבו שתיות המעסיקים. ואני אומר אותם, זה דבר שהוא חוצה דברים. עכשיו, יש מגזר אחד שלא סובל מהיתמה הזאת. זה המורים. כי המורים תמיד יוצאים לחופש, שהילדים שלהם יוצאים לחופש. ולכן, אולי הסיבה שגם יש פחות הבנה לעניין, אבל זאת טעות, כי לכל מורה, ואני לא מדבר על ראשי האיגודים, הם לפעמים מתבצרים מעמדתם, אבל כל מורה יש לו חובי משפחה, יש לו שכנים, יש לו חברים, הם רואים מה קורה פה. ולכן, אם כבר באים לפתור את חולי מערכת החינוך, וכן, צריך לתגמל את המורים כשורה, כן בדירוג דיפרנציאלי, כן לפתח...
כי בסוף הכל מתחיל ונגמר בכסף, אנחנו יודעים שכמה שיתגמלו יותר, המורים יענו לזה, וארגוני המורים יענו לזה, אחרת זה לא ילך.
אבל אף אחד לא שם אותי כרגע להחליט כמה כסף, ושר האוצר יחליט. אבל אם הבנתי את הצליל במסיבת העיתונאים שלו, הייתה משותפת הבוקר, אמר שר האוצר שהוא בכלל מוכן להכניס יד לכיס. אבל אם הוא כבר עושה את המעשה הזה, בואו נעשה את זה חכם, שהתועלות יהיו לא רק בלהשתיק את השביתה הבאה או בשנתיים הקרובות, אלא בואו נייצר פה מערכת חינוך שמקדמת מצוינות, שנותנת למנהל לנהל את
המורים. טוב, זה כולנו רוצים. זה כולנו רוצים. אני רוצה לסיום...
גם חופשים שמתאימים להורים.
100%. ברשותך, רון תומר, הלוואי ויצליחו, אני קצת סקפטית, אבל מרום שיף אנחנו מדברים, הזכרתי כבר קודם את ההפגנה שמתוכננת למחר ברחבת מוזיאון תל אביב. העיתוי, היום ליברמן מגיע איתכם למסיבת העיתונאים, מציג את הליבה של התוכנית שלו, של השדרוגים, ומחר הפגנה גדולה כמו שמתכננים ארגוני המורים. זה לא מקרי. מרום.
עם מסיבת העיתונאים, אני חושב שהיה חשוב לשמוע את שר האוצר, הוא אמר דברים מאוד חשובים. אני לא חושב שאי פעם שמענו את שר האוצר אומר, אני, הדיון הוא בינינו, הוויכוח בינינו, בכלל לא על עליית השכר. זה יש הסכמה. זה מילים של שר האוצר שאמר אותם היום. חשוב לשמוע את זה. הוא אמר, אני חושב שמגיע שכר הגון והוגן למורים ולמנהלים. הוא הדגיש את זה בדבריו שלו, אפשר להקשיב למסיבת העיתונאים.
כן.
אני חושב שהדיון הוא מה בנוסף. על זה יש כנראה ויכוח, על זה הם מתווכחים, ואני חושב שבצד הזה, דווקא אנחנו ההורים רוצים, כמו שאמר רון, את המצוינות,
לגמרי.
רוצים להגיע להישגים.
טוב חברים, לצערי, נכון, לצערי, אבל זה גם כמה שפותחים את הכיס, גם זה חלק מהתמונה הכוללת.
אבל גם איך שפותחים את הכיס,
נכון, זה, נכון,
האיך
נכון.
הוא לא פחות
אתה,
חשוב.
אתה צודק, אני איתך. אין על מה לדבר. חברים, עוד נשתמע. תודה רבה, דוקטור רון תומר, מרום שיף. תודה, חברים. אנחנו עכשיו עם יניב העדכונים. חזרנו עכשיו, נדבר על המתמחים, יותר נכון, 200 מתמחים בערך לרפואה מארגון מרשם. הפגינו אמש בסמוך לבית ראש הממשלה ברעננה, בדרישה ליישם את מתווה קיצור התורנויות, תורנויות המתמחים, שכבר היה אמור להיות מיושם לפני חודשיים, אם אני לא טועה. דוקטור אי ביטון, יושבת ראש ארגון מרשם. שם, שלום.
שלום, שלום.
אז קודם כל, המדינה צפויה למסור את התשובה לבגץ בנוגע לעתירה של קופת חולים כללית. זה אני מוסיפה עוד, שמבקשת להקפיא את המתווה. נמסרה כבר התגובה, התשובה? את יודעת על זה משהו?
אכן, התשובה הייתה צריכה למסר עד השעה אחת בצהריים, ושוב, כאילו ברגע האחרון פתאום יבוא איזה שינוי דרמטי, מבקשת המדינה הערכה. של 6 שעות, ובעצם מבקשת להגיש את התגובה שלה עד הערב ב7, ואנחנו עדיין ממתינים לראות מה תהיה תגובת המדינה, למרות העובדה שבאמת ברור מכל, ובעצם השרה ברביבאי שלחה מכתב ביום חמישי, שבו היא מבהירה מעל לכל ספק, שאין בכוונתה לשנות את היתר ההעסקה של המתמחים, שנעשתה עבודת מטה יסודית ומעמיקה, בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים,
כולל אבל, דרך אגב, יודעת, ההסתדרות הרפואית. גם משרד הבריאות איתכם, אבל ארגון הרי, ההסתדרות הרפואית נגדכם, וגם, אם אני לא טועה ותקני אותי כאן, החלק הגדול של המתמחים משתייכים לארגון הרי, והם לא בדיוק רואים עין בעין את מה שאתם מייצגים, הארגון שלכם שהוא הרבה יותר קטן. איך את מסבירה את זה?
אז אני אעמיד אותך על טעותך. בעצם מבחינה מספרית, אכן, ארגון מרשם כולל פחות מתמחים מהרי, ככה זה בעצם כשהארגון היציג מצרף אוטומטית לשירותיו כל מתמחה שמתחיל התמחות. בעצם אפשר לומר שהרוב המכריע של המתמחים במדינת ישראל ברמת העקרונות והערכים חד משמעית מיוצגים על ידי ארגון מרשם, ובעצם הם לא איתנו פרקטית מבעיות של צירוף אוטומטי, זכויות שנשללות מהם, איומים שנשמעים כלפיהם, ועוד ועוד. אבל בשורה התחתונה אין מתמחה במדינת ישראל שחושב שצריך להמשיך לעבוד 26 שעות.
לגמרי,
ברצף.
לגמרי.
כולם מבינים שצריך לקצר.
וכל המטופלים גם לא היו רוצים לקבל רופא מתמחה עם עיניים טרוטות ובסיכון חיים. עכשיו תראי, נכון. אז זהו, אבל איפה הבעיה? הרי הכסף תקוע באיזשהו מקום. אם משרד הבריאות היה מקבל את הכסף, הכל היה בסדר. זה תקוע אצל האוצר.
יש התחייבות שלטונית. צריך להבין את זה. ישבו שלושה שרים בחדר, שר האוצר, שרת הכלכלה ושר הבריאות, וסיכמו על קיצור התורנויות בעלות של 66 מיליוני שקלים. הקיצור ניתן תחת מתווה קיצור תורנויות שהיו שותפים בוועדה שלו, כל הגורמים המקצועיים
הרלוונטיים. אז איפה זה תקוע, דוקטורי ביטון? למה זה לא מגיע?
מה שקורה כרגע זה שאתם רואים איך הגורמים המקצועיים מחליטים דבר אחד, והגורם המממן, משרד האוצר, מונע אותו, כי בעיניו המתווה לא ישים. את מבינה שאנחנו רואים פה קרב על מערכת הבריאות. מי מנהל את מערכת הבריאות? האם זה המעסיק או קופת חולים כללית או משרד האוצר, או הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, משרד הבריאות ומשרד הכלכלה, ששוב עשו עבודה באמת מלאכת מחשבת של חצי שנה לראות איך פותרים את הדבר הזה והגישו מסקנות, שאני יכולה דרך אגב לא להסכים עם כולם ולא להיות מאושרת מהדברים האלה, תאמיני לי שזה הרבה פחות ממה שקיווינו, אבל עדיין אנחנו מבינים שיש ריבון אחד, ואנחנו מצפים מהריבון הזה לעמוד מאחורי ההחלטות שלו, ובראשם מראש הממשלה נפתלי בנט, שהוא זה שצריך לשים קאט לפרסה הזאת.
100%. עכשיו, מה יקרה אם עד 1 ביוני, האם זה הדדליין שלכם, שזה תכף, הדברים לא קורים?
נכון, אז באמת הדדליין שלנו 1 ביוני, אני יכולה לספר לך ששבוע שעבר כ-200 מתמחים לקחו יום מחלה, אני חושבת שבראשון ליולי המחלה שלהם ככל הנראה תהפוך למדבקת, ואנחנו נדבר על 400 רופאים, כן. וימים למחרת 600 ו-800, ואנחנו נעשה כל מה שצריך כדי לגמור את הסיפור הזה, כדי להביא מזור.
מה זה מה שצריך, דוקטור ביטון?
במדינת ישראל.
אז בואי נהיה פרקטיות, מה זה אומר מה שצריך?
אני חושבת שכבר בחנו את הרצינות שלנו וראו איך לפני פחות מחצי שנה הגישו 1,200 מכתבי התפטרות שהוגשו על השולחן. אז אני חושבת שהרצינות של המתמחות והמתמחים היא לא עומדת בספק. אנחנו נעשה כל מה שצריך עד שנגיע לדרגים הגבוהים ביותר, כן, בכל פן שניתן, כדי לסגור את הסיפור הזה.
רגע,
אנחנו נביא את סיפור
התורנויות. ב-1 ביוני אתם מורידים את החלוקים, תולים את הסטטוסקופ והולכים הביתה? שאני אבין.
ב-1 ביוני אנחנו נאלץ לפתוח בשגרת שיבושים לא חד יומית, אלא ממושכת, שבעצם תפעיל את הלחצים הרלוונטיים על כל מקבלי ההחלטות, להחליט נכון ולקבל את החוק, את ההיתר שהוא במעמד של חוק, שניתן על ידי שרת הכלכלה.
תגידי לי מה זה אומר, לסיום ממש במשפט, מה זה אומר למשל לגבי מחלקת מיון מפוצצת עמוסה בכל בית חולים שהוא? מה זה אומר שאתם בשיבושים משמעותיים?
שכבר עכשיו אנחנו בשיבושים משמעותיים, כי אם היום אנשים מחכים 12 ו-14 שעות כדי לראות רופא ומקבלים אותנו בשעה 24 שלהם, אז יש פה הידרדרות מזעזעת של מערכת הבריאות שקורית גם ביום יום. אז כן, אנחנו רוצים להתנצל בפני אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל ולהגיד, אנחנו עושים את זה בסופו של דבר עבורכם, ואנחנו מקווים שתהיו איתנו במאבק הזה.
דוקטור אי ביטון, יושבת ראש ארגון מרשם, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. פרסומות. יום ירושלים, הדברים היותר שמחים. שלום אבי תביסל.
שלום וברכה.
חג שמח. חג שמח, נכון, צריך להגיד יעלומן, ומי שידע לנצל את האבן היפהפייה הירושלמית, ולעשות, לשלב אותה ביעלומים, כי אתה יעלומן, צריך להגיד מצד אמא שלך, אתה דור שביעי לירושלמים, נכון?
נכון.
יפה. אז תראה, כיוון שברדיו אין הרבה זמן, אז אנחנו נלך נהיה פרקטיים, ונשאל איך הרעיון הזה, מאיפה זה בכלל הגיע לשלב בין אבן ירושלמית לבין יהלומים, כי זה איזשהו צירוף נדיר.
אז ככה, המקצוע שלי במקור הוא תכשיטן, יהלומן, דור שני, אבי היה משבץ יהלומים, שהוא גדל בפולין בזמן לפני מלחמת העולם השנייה, והיהלומים הצילו את החיים שלו. היטלר רצה לגמור את העולם היהודי. ברוך השם, הוא התגלגל אחרי המלחמה, בזכות היהלומים שהיו לו, לארץ, והתחתן עם אמי, שאמי הייתה דור שישי למשפחה ירושלמית ותיקה, שרשית, שהתחילה בעיר העתיקה. ברוב היה, חוץ לשער שכם, היה רוב היהודי. זה נקרא בזמנו בבל עמוד, גם היום קוראים לזה בבל עמוד.
כן.
ובפרעות, סבי היו לו שתי חנויות ברוב הארמני וברוב הנוצרי, ואז הם ברחו ועברו מחוץ לחומות, בסבי ובן בוני שכונת זיכרון מוישה, ואני נולדתי שם.
יפה. עכשיו, בוא, זה ככה סיפור המסגרת, אבל בכל זאת, מאיפה הגיע הרעיון לשבץ בין אבן ירושלמית, שזה הדבר הכל כך טיפוסי לירושלים, לבין היהלומים, שזה המשכו של ההמשך של העסק שלכם בעצם, של האבא והסבא.
נכון, האבא. נכון, אני, כמו שאמרת לך, אני תכשיטן, ואני, יש לי אולם תצוגה הכי גדול פה ברמת גן, בבורסה, במתחם
הבורסה,
כן, בורסת ליהלומים, משנת 75, והחלום שלי, כירושלמי, דור שביעי, עם הלב והנשמה לירושלים, היה לי חלום לעשות תכשיט שהוא סמל, איזשהו סמל סטטוס של ירושלים.
ואיך נראה התכשיט הזה?
יש מזה דברים משגעים, פשוט אנשים המומים מה שהם רואים. תכשיט הוא מלא אנרגיה, הוא מלא, הוא יפה. באמת יש, אין הנחתו מעיד על
הסתור. לא, בסדר, אני בטוחה שהוא יפה, אבל תן למשל איזה, ראיתי איזה חמסה עם שיבוץ של יהלומים בפנים.
יש חמסה עם שיבוץ של יהלומים, יש כותל, יש את צורת הכותל שזה מתאים לילדי בר מצווה שהם מאוהבים בדבר הזה. יש תכשיט שהוא נקרא אמונה, שהוא עם הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
אתם גם מוכרים את זה לחול, אתם מייצאים?
הרוב לחול, כן. הרוב אנחנו, לחול. אנחנו מיוצגים במוזיאון התנך בארצות הברית, בוושינגטון, שפתחו את המוזיאון שם, עשינו שם תצוגה משגעת של, יש לנו שתי קולקציות, יש את הקולקציה שהיא קולקציה תצוגתית למוזיאונים,
וגם למחירה. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית לקראת סיום השיחה שלנו, כשאתה מסתכל היום על ירושלים, ולירושלים של אימא שלך שהייתה דור שישי, אתה דור שביעי, איזה מין ירושלים אתה רואה היום?
אני רואה את ירושלים מצד אחד עולה מעלה מעלה, מצד שני אני רואה גם הרבה ויכוחים, הרבה דברים שמחזירים אותנו לתקופות בית שני, לתקופות פחות נעימות. אם אנחנו נגיע לתקופת דוד המלך, אז דוד המלך אומר בתהילים, בפסוק, הוא מדבר על מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.
כן, את זה אין לנו עכשיו.
המילה גם היא מיותרת, מספיק שבת אחים יחד.
כן.
אלא מה? המילה יחד היא ראשי תיבות של י' ח' ד', והם מפרשים, יש חילוקי דעות, גם שיש חילוקי דעות, שבת אחים יחד. לזה אנחנו צריכים להגיע, לשבת אחים יחד.
כן, לא פשוט. אבי תביסל, מייסד המרכז הישראלי ליהלומים, משבץ אבני ירושלים עם אבנים מודרניות. תודה רבה. וחג שמח לירושלמים, להתראות. פרסומות, תכף בורסה. בורסה, כמו שהבטחנו לפני סיום, תמיר שפירא, מנכ"ל איילים קרנות נאמנות. אלן תמיר.
שלום ענת.
שלום שלום, יום ירוק לנו, בדיוק כמו היומיים האחרונים בסוף השבוע, גם בוול סטריט, גם בעולם. קודם כל תן לנו סקירה של מה עלה וכמה אצלנו.
כן, נכון, אז יום ירוק בבורסה בתל אביב עם עליות שערים נאות במדדים המובילים היום, בהמשך לעליות בסוף השבוע בארצות הברית. מדד תל אביב 35 עלה כ2.25%. תל אביב 125 רשם עלייה של כ2.5%, ומדד תל אביב 90 ננעל בעלייה של כ3.5%. היום לא התקיים מסחר בדולר, שער היציג שנקבע ביום שישי עומד על 3.35 שקלים.
תגיד תמיר, מחר יש, ייפתח מסחר בבורסה בארצות הברית או שביום שלישי?
לא, מחר זה יום הזיכרון, Memorial Day, מחר אין מסחר בבורסה בארצות הברית.
אוקיי, אז אנחנו עדיין, אם אנחנו עדיין יכול להיות שנהיה עם האפקט של סוף השבוע שם. עכשיו, למה שם זה עלה כל כך בצורה דרמטית, נדמה לי יום עם רצופים?
תראי ענת, אנחנו בעיצומה של תקופה תנודתית מאוד בשווקים, שהיא אופיינית לתקופות של עליות ריבית. עקב העלייה החדה בסיכוני האינפלציה, כמו מלחמת רוסיה-אוקראינה, עליית מחירי הנפט שאנחנו רואים, והסגרים בסין הם שמשבשים את שרשראות ההספקה, יש חשש שהריבית תעלה מעבר להערכות בשווקים.
אגב, בסין עדיין יש סגרים, כי לאט לאט זה מתחיל להיפתח.
נכון, אבל עדיין יש סגרים, ועדיין זה גורם לכל מיני תקלות בשרשרת ההספקה, ואנחנו רואים שיש חשש בשווקים, זה הסיבה גם לעצבנות בשווקים ולתנודתיות הגדולה. עם זאת, גם אני הייתי מפנה את המאזינים שלנו גם לשים לב לריבית הריאלית, שזו בעצם הריבית של הבנק המרכזי, גם בישראל וגם בארצות הברית, בניקוי האינפלציה. שהיא עדיין שלילית ועשויה לתת רוח גבית למשקיעים ולשווקים.
אז מעבר לזה שמה שעולה גם יורד וזה תקופה תנודתית ביותר, נדמה לי שהנתונים הכלכליים שפורסמו בסוף השבוע בארצות הברית לא היו מי יודע מה טובים, ולכן מעריכים שנגיד שם אולי לא הפד לא יעלה את הריבית בצורה כל כך דרמטית, ולכן באו העליות האלה, נכון?
אז זה נכון, אבל עוד פעם, אנחנו רואים שיומיים לפני זה השווקים היו גם ידעו להראות לנו ירידה יפה, זה פשוט תקופה של תנודתיות, שכל הערכה לכאן או לכאן יכולה לעשות שינוי. אנחנו חושבים לדוגמה שבישראל, ככל הנראה, הריבית שמה שנקרא, אנחנו נראה בעוד כשנה, היא דווקא לא תהווה מכשול לפעילות של החברות המובילות, שימשיכו להציג כאן צמיחה. זה לעומת ארצות הברית, ששם קצת התקשו יותר, כי הריבית תעלה שם לרמה גבוהה יותר.
טוב, תמיר שפירא, מנכ"ל איילין קרנות נאמנות, תודה רבה תמיר.
תודה, תודה.
מחר יום חדש, ואנחנו סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיקה אפרת קורמן, על השידור איתנו אילי קונפלד בדיגיטל, דוד זבולוני, שני רומנו ורון שהין. מצעד הדגלים, ממש 4:55, תכף יחד איתכם, בן כספית וארי אלדד.
שלום ענת.
שלום חברים.
איך זה נפל דווקא עלינו? אפשר לסדר את זה בתוכנית שלך כאילו?
אני ניסיתי.
התחיל בתוכנית
שלה, זה התחיל בארבע. זה התחיל, ניסיתי איכשהו ככה להרים את זה, אבל זה נגמר בשקט.
מקווה שלא ירימו את זה, שישאר מסך ירוק, אוקיי?
איש יישאר ירוק, אני אסע ואני אאזין לכם בקשב.
אין לכם מסך כחול לבן שם בעליות?
לא, אבל יש לי בגד כחול.
ענת, תודה.
להתראות.
תודה רבה.